זכות גדולה לעמוד ביום המיוחד הזה כאן, ובכלל במקום הקדוש הזה שעושה ממש ימים כלילות למען לימוד התורה בכלל בעם ישראל ובפרט בעדה. ואני חושב שאין פה אדם שלא שמע על הרב קוק זצ"ל, אבל מעט מאוד בכלל יודעים שלרב היה קשר משמעותי מאוד עם העדה האתיופית, מתוך הבנה עמוקה של התהליך שבו עם ישראל נמצא, שעליו נדבר עוד מעט, ואני חושב יותר מזה, מתוך הכרה פנימית ועמוקה, שכל זמן שחסר אפילו קרן אור אחת לשמש העולה של עם ישראל, כל זמן שחסר זרם אחד מהנחל האדיר הזה של האומה הישראלית שחוזר ושב לארצו כמו שהרב הזכיר, אז לא תיתכן גאולה שלמה. כלומר, תהליך קיבוץ הגלויות שאנחנו עומדים בעצם באמצעיתו, פחות או יותר, כמעט 50% מהאומה הישראלית כבר שב לארצו, הוא תהליך מכונן בימי ההיסטוריה הכללית בכלל, ובוודאי בוודאי בתקומת האומה הישראלית. וכשמדברים על הפעילות של הרב למען העדה, אז זה מתחלק לכמה וכמה דברים שהרב עשה למען העדה. הדברים כתובים, חלקם נתפסו בספר אגרות הראייה, חלקם נתפסו בספרים אחרים, ואנחנו בעזרת השם גם בהמשך נלמד איגרת מיוחדת שהרב כתב לבני העדה, זה נמצא אצלכם בדפים גם. אבל לפני שמתחילים, אני חושב שצריך להקדים עוד איזושהי הקדמה, והיא שאלה שנדמה לי אנחנו שואלים את עצמנו וצריך לשאול את עצמנו: מאיפה שואבים כוח? מאיפה שואבים עוצמה לעמוד באתגרים? באיזה אתגרים? באתגרי השעה, באתגרים אישיים, באתגרים כלליים שעוברים על עם ישראל, ובכלל מאיפה לאנשי מעלה כמו הרבנים, כמו הקסים, כמו האנשים שהם כעמודי האש לפני המחנה, יש את העוז, יש את העוצמה לעמוד בפני כל הסיבוכים שעוברים בדור כזה, בדור קץ המגולה. כמובן יש גם אין סוף של שמחה ושל גיל ושל רננה, אבל גם יש סיבוכים, יש קשיים. וכשאנחנו שואלים מאיפה לרב שייסד את הרבנות הראשית, שהיה הרב הראשי הראשון, היה את העוצמה, את הכוח לעמוד בכל המצבים האלה ולהשקיע ממרצו כל כך הרבה זמן למען כל חלקי עם ישראל ובפרט למען העדה, אז אני חושב שצריך להתחיל בהתחלה, וזה דווקא דבר ששואלים את האדם לאחר מותו. זה מופיע פה בגמרא שלפניכם, בגמרא מסכת שבת, גמרא מפורסמת, דף למד א', עמא רבא: בשעה שמכניסים אדם לדין, היינו לאחר שהאדם נפטר, אומרים לו, שואלים אותו: נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, עסקת בפירייה ורבייה, ציפית לישועה, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר. כלומר, מסכת שלמה של שאלות, שאלות רציניות, שאלות עומק, שאלות כאלה שמבררות, צריך להבין גם למה, על כל חיי האדם. מה יש בשאלות האלה? כלומר, מה מונח בשאלות האלה שכשנשאל ביום הדין יהיה לנו מה לענות, יהיה לנו תשובה אליהם? אז נעבור בקצרה על השאלות. השאלה הראשונה: האם נסעת ונתת באמונה? יש כאלה שחושבים שכשאדם הוא מתפלל, כשאדם נמצא בבית כנסת, כשאדם נמצא בבית מדרש, כשאדם נמצא באיזושהי מערכת שקשורה ליראת שמיים, לתורה, לקדושה, אז הוא צריך להיות כל כולו מכוון כלפי הנושא האלוקי, אז הוא כל כולו מדייק בדיוק את המילים הנכונות בתפילה, וכשהוא לומד הוא בדיוק אומר את הסברה הנכונה בסוגיה ושואל את עצמו את השאלות הנכונות. אבל כשהוא יוצא לשוק החיים, אז זה לא חייב ללוות אותו. זאת אומרת, יש איזשהו פילוג, יש שוני מסוים איך שהאדם מתנהג כשהוא נמצא בתוך אוהל של קדושה, לבין איך שהאדם מתנהג בשווקי החיים, במסחר, בעבודה, לפעמים אפילו עם המשפחה. השאלה הראשונה שהאדם נשאל זה האם נסעת ונתת באמונה. כלומר, לא רק איך התנהגת בינך לבין עצמך, אלא בביזנס, בעניינים שקשורים לחברה, לכלכלה, ליחסים עם המשפחה, עם החברים. זה שאלה לא פשוטה, ואדם ישאל אם נסעת ונתת באמונה, האם האמונה ליוותה את חייך, או שהאמונה נשארה בספר? שמענו שיעור נפלא באמונה, זה טוב, זה בסדר, אבל זה לא משהו שעניינו וביכולתו לרומם ולהפך את חיי. זה שאלה ראשונה שאדם נשאל. שאלה שנייה, שהיא בעצם פועל יוצא של השאלה הראשונה, האם קבעת עיתים לתורה? האם התורה זה היה נושא בחיים שלך? עד כדי כך שיש לך קביעות ושייכות כל כך גדולה, כל כך קדושה אל הנושא הזה, שזה הדבר הקבוע בחייך. שיש עיתים, יש זמנים כאלה, שיהרג ואל יעבור. לא משנה מה עברתי ביום הזה, כמה קשה שהוא היה, יהיה לי זמן, תהיה לי עת קבועה לעסוק בתורה. זה לא דבר פשוט. לפנות את הראש אחרי יום שלם של מה שלא עברתי ולהתמקד בקביעות של החיים, זה לא דבר פשוט, אבל גם על זה אדם נשאל ביום הדין. נושא שלישי, האם עסקת בפריה ורבייה? האם נשאת אישה? האם נשאת בעל? האם דאגנו להקים משפחה בריאה? זה היה דבר שהוא פשוט, ודאי שנקים משפחה בריאה. לצערנו, גם נושא זה הוא נושא מאוד מורכב בדור של גאולה. פתאום דברים נהיים לא ברורים. באמת? עסקת בזה? באמת חינוך הילדים היה נושא בחיים שלך? באמת חינוך עצמך? לפעמים גם כן היה נושא בחיים שלך? עד כמה השקעת בבניין הבית, בזוגיות? אולי לעזור גם לרווקים, רווקות אחרים להתחתן? זה נושא. אדם נשאל על זה ביום הדין. ואנחנו בעצם מגיעים לנושא שלנו, האם ציפית לישועה? ציפייה לישועה. ציפייה לישועה זה דבר רציני. זה לא לשיר כל יום אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה. לא בזה, נקרא לזה מסתיימת, ואולי אפילו לא מתחילה, ציפיית ישועתנו. בכלל, המושג ציפייה, תכף נדבר עליו, הוא מושג שהוא דורש ביאור, דורש לימוד, דורש הבנה. אבל קודם כל להוציא מהראש את המחשבה שהישועה או הגאולה או הציפייה לישועה זה איזשהו נושא שאפשר פשוט לעבור לידו ולהגיד כן, אנחנו בסדר, אנחנו כבר בארץ ישראל, ברוך השם ירושלים בידינו, אנחנו היום יושבים בירושלים, ברוך השם חלק ניכר מחלקי ארץ ישראל בידינו, אז בסדר, אנחנו בסדר, בסך הכל אנחנו בגאולה, זה נכון. אבל יש עוד משהו שהאדם נשאל עליו וזה האם ציפית לישועה. מה כולל את השאלה? תכף נרחיב. עוד שתי שאלות קצרות. האם פלפלת בחוכמה? זה נקודה שאני ארצה לעמוד עליה בקצרה. לפלפל בחוכמה, כלומר, איזה יחס היה לנו כלפי דברים שהם לא דברים אמוציונליים, רגשיים, דמיוניים. יש דברים, או נקרא לזה, היסוד של החיים זה אור החוכמה. החוכמה זה השכל החוקי, החוקיות שקיימת בכל היש כולו. האם בכלל אנחנו יודעים שמה שמניע את המציאות, מה שמניע את העולם זה קודם כל חוקים, חוקים אלוקיים שיש בהם סדר, יש בהם חוכמה, יש בהם היגיון, יש בהם הבנה. זה דבר לא קל. האם אני יודע, האם אני זוכרת שהתורה זה חוכמה? לא פחות משהיא שירה ושמחה גדולה, היא גם דורשת פניות שכלית. אדם שברוב חייו רק מתעסק בתחומים אחרים, של דמיון, של רגש, של רצון, זה תחומים חשובים מאוד. אבל את הלימוד צריך לעשות עם הראש, עם השכל, עם הדעת. זה שאלה. ודבר אחרון, האם הבנת דבר מתוך דבר? אני חושב שזו השאלה בעצם הכי עמוקה. להבין דבר מתוך דבר, פירושה, עניין השאלה הזאת, זה האם חיית בעזרת השם ב-120 שנותיך את הרובד הגלוי החיצוני של החיים, את הרובד שאפשר לגעת בו, למשש אותו, לראות אותו, או כמו שהמסילת ישרים אומר כבר בתחילת הספר, האם הכרת בעובדה העמוקה שיש בחיים רבדים פנימיים יותר? האם אתה מודע לזה שהדבר הכי עיקרי בחיים שלך זה הנשמה? אי אפשר לצלם אותה, אי אפשר לעשות מן הסרטון ולשלוח לחברים. לא רואים אותה. אדם שאין לו את הבינה העמוקה הזאת, ובינה יתרה ניתנה לאישה, כן, אבל גם לאיש צריכה להיות בינה, היכולת לחשוף רובד פנימי יותר בחיים, בכל תחום. בכל תחום, זה דבר שהוא נצרך, זה דבר שהוא הכרחי, ופה במסכת שבת כתוב שזה דבר שהוא מחויב. זה דבר שאנחנו נשאלים עליו ביום הדין, איזה חיים חיינו, איזה רובד של החיים חיינו. אבל אמרנו שנעמיק טיפה בנושא של ציפיית הישועה. רש"י הקדוש, על המילים ציפיית ישועה, מסכת שבת, ציפית לישועה, אומר רש"י, פירוש הדבר, מה זה לצפות לישועה? לדברי הנביאים. ולא סתם לדברי הנביאים, אלא כמו שמוסיף הר"ן על מסכת שבת, בחידושיו, זה להתקיימות דברי הנביאים, לא שמה שכתוב בספר ישעיה, זכריה, מלאכי, מוטל בספק. פשיטה. אני מאמין בזה, אנחנו מאמין בזה, עם ישראל כולו מאמין בזה. אבל האם אני מאמין שדברי הנבואה הולכים ומתקיימים בכל דור ודור ובפרט בימים שלי? הר"ן מוסיף מילה, הוא בסך הכל אומר בימיך. אבל האם אתה עוקב במשך שנותיך איך נבואת ישעיה הולכת ומתממשת בדור שאתה חי בו? מתחת לרגליים שלנו עכשיו, היום, הולכות ומתקיימות נבואות של נביאנו הקדושים? זה דבר מופלא מאוד. זה דבר שדורש מבט עמוק. ברובד השטחי, איזה נבואה מתקיימת? ברובד העמוק, אפשר לראות נבואה שמתקיימת. אבל כדי לראות האם נבואה מתקיימת או לא מתקיימת, צריך לשאול שאלה גם כן חשובה, שאלת פתיחה בעצם, האם או איך יכול להיות שדנים אותי על דבר שלא ידעתי שאני מחויב עליו? אם ישאלו אותי למה לא שמרתי שבת, טוב, לא יהיה לי תירוץ. אנחנו מצווים על שמירת שבת, אז אני צריך לשמור שבת. איפה בתורה כתוב שאנחנו מצווים לצפות לישועה? לראות או לעקוב אחר התקיימות דברי הנביאים בימינו? איפה זה כתוב? באיזה פסוק זה כתוב? לא פשוט לראות את זה. בשביל זה יש לנו ספר מצוות קטן, אחד מהראשונים, שאומר דבר כזה, לידה, זה כותב אצלכם בעדף, שאותו בורא שמיים וארץ, הוא לבדו מושל מעלה ומטה ובדלת רוחות. טוב, אנחנו יודעים שיש ריבון לעולם. יש ריבונו של עולם. יש הקדוש ברוך הוא. זה היינו אח. בסדר? נו, אז מה? ממשיך הסמק ואומר, ספר מצוות קטן ואומר, ובזה תלוי מה שאמרו חכמים ששואלים לאדם לאחר המיטה, בשעת דינו, ציפית לישועה? שואל הסמק את השאלה שלנו. ואיכן כתיב מצווה זו? מי אמר לך שיש לי מצווה לצפות לגאולה, לצפות לישועה? עכשיו תשמעו טוב, אומר הסמק, אלא שמע מינה, בזה תלוי. שכשם שיש לנו להאמין שהוציאנו ממצרים, איפה כתוב שאנחנו צריכים להאמין ביציאת מצרים? זה הדיבר הראשון בתורה. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך, מאיכן? מארץ מצרים. ועל כורחין, על כורחנו, מאחר שהוא דיבור, דיבור הכוונה, חלק מעשרת הדיברות, זה הדיבר הראשון שעם ישראל שמע אותו. מפי הגבורה, מפי הקדוש ברוך הוא, מה מונח בו? על כורחין, מאחר שהוא דיבור, אחי כאמר, כשם שאני רוצה שתאמינו בי, שאני הוצאתי אתכם, זה לא נגמר בזה. גאולת מצרים לא נגמרת ביציאה במצרים. כמו שרבנו הרב צבי יהודה היה רגיל לנגן, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. לא נכון? בני ישראל יצאו ביד רמה. למה יוצאים? יוצאים כי יציאת מצרים זה מאורע שלא פסק. אלא הם יוצאים ויוצאים ויוצאים ויוצאים. בכל דור ודור עם ישראל הולך ויוצא, מאיפה יוצא? מאותם מיצרים, וכל דור ודור ומיצריו, כל גלות וגלות ומיצריה. ואחד מהמיצרים הקשים ביותר, זה היה המיצר שהיה מונח על העדה האתיופית, ובכלל, בכל נפוצות עם ישראל, בדלת רוחות השמיים, ריבונו של עולם מפזר אותנו, אבל... וזה בעצם האבל הגדול, כשם שאני רוצה שתאמינו בי שהוצאתי אתכם, כך אני רוצה שתאמינו בי שאני השם אלוקיכם. ואני עתיד לקבץ אתכם ולהושיעכם. תראו, יש פה שני שלבים. אחד נקרא הקיבוץ, לקבץ אתכם, אבל זה לא נגמר בזה. יש עוד דבר שזה הישועה. וכן יושיענו ברחמיו שנית, כי דכתיב בתורה ושב וקיבצך מכל הימים. כלומר, אומר לנו אסמק, אם אנחנו שואלים את עצמנו, איכן זה כתוב שאדם צריך לצפות לישועה? זה כתוב במקום אולי הכי, 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 הכי מרכזי בתורה כולה. אם אפשר להגיד, כל התורה קדושה. אבל עשרת הדיברות, זה א' ב'. הדיבר הראשון, א' של א', זה להאמין שהישועה לא פוסקת ולא פסקה, אבל זה לא נגמר בלהאמין בזה, אלא זה דורש מאיתנו, כמו שעוד מעט נראה, התכווננות, ובעצם עמידה אל מול אותה אמת, ואותה אמת אמורה לחולל בנו שינוי. כלומר, לחולל בנו עשייה, פעילות. ועל זה, וכאן אנחנו מתקרבים לקראת ההבנה של מה הרב רואה לנגד עיניו, כשאנחנו מדברים על צמיחת קרן ישוע, כשאנחנו מדברים על שמו של המשיח, שאומר הפסוק בזכריה, איש צמח שמו ומתחתיו יצמח, מסביר המלבים, מה זה השם הזה איש צמח שמו? אין לו שם אחר? טוב, שם הפסוקים על זרובבל, לא כל כך משנה לנו ההקשר, אבל מה זה השם הזה צמח? אומר המלבים, דבר מופלא. אתה צריך להכיר, כשאתה הולך לזרוע, פרח קטן אצלך בגינה. עץ קטן אצלך בגינה. אתה צריך לדעת מהו התהליך שעובר צמח, שעובר העץ, מהרגע ששתלת אותו או שזרעת אותו, עד הרגע שבאמת הוא ייתן פירות. כמה תהליכים העץ עובר? אין קץ למספר תהליכים שהעץ עובר. כל עץ. כל עץ. למה? כי כשאנחנו זורים את העץ באדמה, כמשל הכוזרי המפורסם, אז קודם כל שלב ראשון, הזרע נרכב. ריקבון. אדם שיראה את זה, יפתח לראות מה קרה עם הזרע שהוא שתל, מכוונות גדולות לשתול את העץ הזה. הוא יצטער מאוד, הוא יראה שהזרע הזה נרכב, הלך. טוב, בקלות יכול להתייאש. ולעבור הלאה, ולהגיד לא, זה לא היה זה, זה לא זה. אבל אם הוא ידע את החוקיות של העץ, את תהליך הצמיחה של העץ, אז הוא ימתין. והוא יראה שאחרי זמן מה, ינבוט לו איזה נבט קטן. יסתכל אדם על הנבט ויאמר, מה זה הנבט הזה? זה שום דבר. ידרוך עליו בטעות ובזה נגמר הסיפור. לא, זה נבט לא של דשא. זה נבט של עץ. איזה עץ? עץ ארז אדיר. ארזי הלבנון זה עצים חזקים, אדירים. מה זה עץ גדול מאוד? זה, הנבט הזה הוא עץ גדול. כן. אבל למה הוא נראה כל כך קטן? רגע, יש פה תהליך. יש פה תהליך של צמיחה, יש פה תהליך של גדילה. אבל זה לא נגמר, הנבט התפתח. אבל עולים מסביב עשבים וקוצים, והם לוקחים לו את המים של הנבט, ולא יישאר ממנו כלום. אם אתה לא עובד למען אותו נבט שזרעת אותו, מה יישאר ממנו? התשובה היא דבר לא יישאר. הוא ינבול נבט. כמו הרבה מאוד ניסיונות של הצמחה שלא הצליחו. כשאנחנו מדברים על ציפייה לישועה, מלמד אותנו הרב בעולת ראייה וגם בעין היה, שהציפייה לישועה זה לא כמו שניתן לחשוב. כשאני מצפה למישהו שיגיע, אז אני יושב וממתין. יושב וממתין שהשעות יעברו, ועד שהוא יגיע, החבר שלי. מלמד אותנו הרב, שהציפייה, הצפייה הזאת לישועה היא כוללת שני תהליכים שונים לחלוטין. הראשון, שימת עין תדירית, זה בעולת ראייה, גם באין שום הכרה גלויה חיצונית אל הישועה. אנחנו אמורים לעמוד ולצפות לישועה, זה הדיבר הראשון בתורה, בעשרת הדיברות. אבל אתה לא רואה שום דבר מעל השטח. אנחנו נמצאים אי שם באתיופיה, בחבה שהייתה נקראת, ולא רואים אפילו לא נביטה ראשונה של הצמח הזה. אפילו לא התחלה של תהליך. ממש לא. יושבים אי שם בניתוק מרוב העולם, עד כדי כך שמגיע רבי יוסף הלוי, יהודי שפעל לפני, באזור המאה השנה, בתקופתו, לפני האדם שהרב מתכתב איתו, ו-150 שנה כבר, אפילו יותר, וכשהוא מגיע לאתיופיה והוא פוגש את היהודים בעדה שמה, אז מסתכלים עליו, פותחים עליו זוג עיניים ואומרים, מה זה? מי אתה? אומר להם, אני יהודי. אתה יהודי? אין דבר כזה. אתה נראה בדיוק כמו כל הנוצרים שבאו מאירופה כדי לנצר אותנו. אתה לבן? יכול להיות דבר כזה? יהודי לבן? רק תראו איך הכל כאילו התהפך. לא, לא, לא. הם צדקו. מה זה יהודי לבן? אין דבר כזה. מאיפה המצאה הזאת? איזה אחד מאירופה עובד עלינו. רוצה להפוך אותנו להיות כמוהם, למסיין אותנו. ככה הוא. אמרו לו, אל תיגע בנו. אתה תטמא אותנו. אנחנו לא יודעים? נצרות, עבודה זרה, זה מטמא. אל תיגע בנו. אני יהודי. אתה לא יכול להיות יהודי. לא קיים יהודי עם הצבע שלך. אין דבר כזה. תוך כדי הדברים הוא ניסה לשכנע אותם שהוא בא לדרוש בשלומם, והוא הזכיר תוך כדי הדברים מילה אחת. שהרב מקודם הזכיר אותה, הרב ביגון. ירושלים. שמעו ירושלים? פתחו זוג עיניים. רגע, רגע, רגע. אתה לא נראה לי כל כך אירופאי, מדבר על ירושלים? הוא כמובן דיבר אמרית שוטף, כן, זה ברור. אתה ירושלים, מה קשור? איך אתה קשור לירושלים? אתה היית בירושלים? הוא אומר להם, כן. לא יכול להיות. אתה היית בירושלים, ואז זה כבר מפורסם. שאלו אותו על בית המקדש, שאלו אותו על קבר רחל, והוא אמר להם כמובן מה מצבו של בית המקדש, והם לא האמינו. לא האמינו. ואותו רבי יוסף הלוי באמת קדם לו, אחד זה, אחרי זה תתקנו אותי, אבל אחד מהקסים הקדומים, קדומים אבא, מרי אני חושב שהיה שמו, הוא ראה לפני 150 שנה חזון בלילה, חלום. חלומות שווה ידבאו. יש חלומות של אמת. אין חלום בלי דברים בטלים. סימן שמה? שיש בחלום הרבה דברי אמת. ואותו אבא מרי רואה בחלום באופן מפלי, מקביל מבחינה היסטורית בדיוק, לעליות של תלמידי הגרא, לעליות של תלמידי הבעל שם טוב, ואני אוסיף עוד משפט שלא נכתב בספרי ההיסטוריה, ולעלייה הגדולה של העדה האתיופית. והוא בחלום הלילה נאמר לו בשפה כל כך מיוחדת, שהגיע הזמן לנטוש את בתינו בארצות נחר, ולעלות חזרה לקור מחצבתנו, לארץ ישראל. ואותו אבא מרי לא חושב פעמיים. אוסף את בני העדה, כמה שהסכימו להצטרף אליו, שהיו שם כמה וכמה אלפים, אם לא עשרות אלפים, והם פותחים בצעידה. לאן? פשוט לארץ ישראל. אין שאלה. אין שאלה. וקורה דבר מופלא מאוד. הם הולכים וללכת בדרך, אני לא צריך לספר לכם, אתם יודעים לבד, איזה איסורים זה. אתה הולך בדרך, דרך לאן? לאן אתה הולך? כמה רעב וקשיים ואיסורים ומחלות ומגפות יש בדרך. לכן אומרים תפילת הדרך. הדרכים בחזקת סכנה. דרך זה מקום מסוכן. אבל גם תורה נקרא דרך. כשיש לאדם תורה, כשיש לאדם אמונה, מה זה? מאתיופיה לארץ ישראל? אליעזר הולך לקחת אישה ליצחק. תוך כמה זמן הוא מגיע? מאוד מהר. דרך ארוכה? דרך ארוכה שהיא קצרה, כשיש אמונה. אבל כשמגיעים ורואים מרחוק את הכחול המנצנץ, את ים סוף, שם גם קראו לו הים הגדול, למרות שזה, שאומרים שזה הים התיכון הים הגדול, זה מחלוקת ראשונים, ראו את ים סוף ואמרו, זהו, הגענו. מגיעים הקסים ומרימים את המטה, מה אמור לקרות עכשיו? הים נבקע. מרימים את המכה, את המטה, סליחה, והים לא נבקע. מתפללים, זועקים, ממש ממש נס קריאת ים סוף, בדיוק כמו היציאה ממצרים, בדיוק כמו שספר המצוות קטן כותב לנו, המשך של יציאת מצרים מתחולל בדורנו ממש, אבל בהבדל. מרימים את המטה, ועוד פעם, הים לא נבקע. מה כן נבקע? הלבבות שלהם. הלב נבקע, הגענו עד לכאן, כבר רואים, אנחנו עוד שנייה פה בארץ ישראל, רק לעבור את הים הזה. נס קטן. אין נס. אתה ראית אי פעם צמח ששתלת אותו ועצמת עיניים ועשית חזק ככה וזה נהיה עץ ארז? לא. בדור הזה זה לא הדרך. בעזרת השם לעתיד לבוא כתוב עתידה ארץ ישראל, דווקא ארץ ישראל, להוציא גלוסקאות וכלי מילת. כלומר, לא צריך לקנות עוגות במאפייה. זה צומח מארץ, עולה לנו לחם. לחם מלא, לחם זה, כל אחד איך שהוא נוהג. זה עולה, זה צומח ועולה. זה לעתיד לבוא, אבל בימינו לא כך פני הדברים. עומדים אל מול הים והים לא נבקע. והכאב ושברון הלב אי אפשר לתאר אותו, וחוזרים במפח נפש חזרה אל הבית, אל הבית שהוא לא הבית האמיתי, אל הבית הארעי חזרה באתיופיה. והכאב שהם חוו, הוא צרב להם את, צרב את, את, את היכולת ואת הרצון לעלות ארצה. אבל לא שבר, כי כשיש ציפייה לישועה, אז יודעים, כמו שהרב כותב פה, שיש שימת עין תדירית. כלומר, גם באין שום הכרה, כמו שהמצפה, מי שעומד על המצפה, עומד על המשמר ימים על שנה. לפעמים גם באין דבר לפניו. לא נגיד לחייל שעומד אי שם על הפילבוקס, או למטוס שם שחיל האוויר, אין אף אחד עכשיו בשטח, תודה רבה. אין אף אחד עכשיו בשטח, אתה יכול לרדת. מה פתאום? הוא עומד ומצפה לראות אם יש איזה בן דוד שמדליק איזה מדורה אי שם, או לא יודע איזה מחבל בדרך, הוא צופה. והוא לרגע לא מפסיק לצפות. אם הוא לרגע מוריד את עיניו, המטוס צולל לרצפה. ודאי. אבל אין שום דבר חדש. אז מה? הציפייה עומדת. יש פה ציפייה אמיתית. אבל לא בזה נגמר. ועוד כלול בזה, אומר הרב, שבכל עת מצו, יש עת מצו, הגמרא כותבת, יש כמה וכמה דברים המכונים עת מצו, אבל כשיש עת מצו, עת מיוחדת, זמן מיוחד, של איזו הערה, הערה זה התעוררות, קצת התעוררות, לא יותר מזה, קצת התעוררות, שיראה שראוי לעשות איזה דבר לישועה, איזה חלום לילה, שהוא לא היה לשווא, זה לא היה טעות מה שהוא חלם אבא מרי, איזה ניסיון, משהו באומות העולם, איזה מלחמת עולם מתרחשת פה בעולם, משהו שיכול לפתוח איזשהו פתח, הוא לא עומד בצד, הוא יחיש פעולתו ולא יעזוב. כמו שהמצפה בירותו על פי ציפייתו, שבא שעת מס לבריחה או להגנה. אם אותו חייל בפילבוקס, במגדל, רואה איזה מישהו מגיע, אז הוא לא מחכה ואומר לו שלום עליכם, כי הוא לא יענה לו בעברית שלום עליכם, עד שהוא יספיק לענות לו, אז הוא כבר גומר אותו. הוא מיד מוכן, הוא דרוך כל עת, הוא לא ישן בלילה, הוא ישן עם הנעליים עליו, כי הוא יודע שזה עניין של שניות. כן, יכול להיות שניות, כן. התעוררות קטנה יכולה לשנות את כל, את כל המצב. יחיש פעולתו ולא יעזוב, כמו שהמצפה בירותו על פי צפייתו שבא שעת מס לבריחה או הגנה מאיזה אויב וכאלה, עליו החובה לעשות מה שדרוש לטובת המצב. כן, יזדרז, לעת נכון, אותו עת מצוא, זה עת נכונה, מכוונת, מדויקת, בלא איחור רגע וזמן, אין זמן. על אלה שתי התוכניות הנראות כמתנגדות זה לזה, לא הבנתי. אפשר במקביל גם לחלום ולצפות ולרצות בחזון, לחשוב על הישוע, להבין מה סדרי הגאולה של דור אחרון, ומעידך גם לפעול בפועל, זה נראה שתי תחומים שונים. יש אדם שהוא רק יחשוב על זה ויצפה לזה, ויש איש מעשה. לא כך אומרת התפילה שאנחנו מתפללים כל יום. אנחנו אומרים, אומר הרב, שצריך לדעת שיש שני דברים, יש ההתמדה בציפייה מחשבית, וגם זירוז בעת הכושר. אנחנו אומרים בתפילת הצמח לישועתך, קיווינו כל היום, מצפים לישועתך, יש פה שני דברים, יש תקווה לישוע כל היום, ויש מצפים לישועתך, הכוונה לראות מתי זה מגיע, וכשזה מגיע, אני מוכן, אני שם. בדיוק כמו הצמח, כתוב במשנה בביקורים, כשאדם מזהה את הפרי הראשון של העץ שהוא שתל, שדיברנו עליו מקודם, מיד הוא רץ ושם עליו גמי אדום, למה? לסמן, לסמן שזה הפרי הראשון. הוא לא יחכה, אם הוא יחכה, יהיה עוד פרי ועוד פרי, הוא לא יודע מה הביקורים. אותו דבר אנחנו אומרים גם על זה. כשאדם מזהה איזושהי פעילות, איזשהו שינוי, הערה, התעוררות מסוימת, מיד הוא צריך לשנס מותניו, הוא צריך לראות במה הוא יכול לסייע את הפעולה האלוקית, את הקיבוץ גלויות הזה, את החידוש של העץ הזה. הוא צריך לעבוד, לנקש עשבים וליתן לו את המזון שהוא צריך, וזה העיקר שעוד רגע נדבר על זה, להשקוט אותו. להשקוט את העץ, כי בלי זה הוא לא יצמח. אומר הרב, הוא הדבר הצריך להתרומם בעומק העיון של צפייה לישוע, ועל זה אדם נשאל ביום הדין. וגם במאמרי הראיה, זה תקראו אתם, כשהרב זצ"ל מזהה מיהודי, רב דוקטור יעקב פייטלוביץ', כשהוא מזהה, הוא היה תלמיד של יוסף הלוי, של רבי יוסף הלוי שדיברנו עליו מקודם, כשהוא מזהה שאותו דוקטור פייטלוביץ' נמצא שם, והוא אומר לו, כן, אחים שלנו נמצאים מעבר אי שם, ומה? וצריך לפעול כל מה שביכולתנו למענם. הרב לא חושב פעמיים. הוא פועל, וזה לא רק הרב, בתור גדול ישראל, מקים הרבנות הראשית, זה נמצא קצת בכולנו. בשאלה במה אנחנו יכולים לסייע, לפעול עם אל, ועתידה בת קול לפוצץ בראשי הערים ולומר, כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו. זה דבר מאוד מיוחד. מי שראה, יש מערה, מערת נטיפים. איך נראה נטיף? כמו איזשהו עמוד. אבל זה לא נכון. זה טיפות מלמעלה שזולגות וזולגות וזולגות, ולאט לאט הולך וצומח מלמטה העמוד הזה. את צמח דוד עבדך מהרת הצמיח. איך צומח אותו צמח? זה צומח מלמטה, על ידי אנשים שהתאמצו למען מבצע משה, למען מבצע שלמה, למען אותו דוקטור יעקב פייטלוביץ' שדואג להעלות את היהודים. זה התעוררות אלוקית בנשמה שהגיעה את קץ. בתקופה שדיברנו לפני כן, שבאו לים סוף, לא הצליחו לבקוע את הים בתקופת הבמרי. מה השתנה? נפלו החומות, הגיע את קץ. ועם ישראל שב לארצו, כל עם ישראל שב לארצו. אותה חומה שהפרידה מאז חורבן הבית בין ישראל לאביהם שבשמיים נופלת לה, קורסת לה אט אט, והשערים פתוחים. גם אז זה לא פשוט לעלות, זה קשה. אוהו כמה שזה קשה. וכשהרב רוצה לחזק את אנשי העדה, אז תראו מה הוא כותב להם. אחינו היקרים, יראי השם ושלומי אמונים, תראו איזה ביטויים, אחינו, אחינו, זה לא אנשים אי שם, אני לא יודע מי הם ומה הם, ואני לא בטוח אם כן או לא, אתם יודעים את ההמשך של מה כן או לא, אין שאלות, אחינו היקרים, מה איתם? יראי השם, הם יראי השם, הנושא מה שהעמיד במשך כל כך הרבה שנים את העדה, זה רק יראת השמיים שבקרבה, שמפעמת בקרבה. וזה לא נגמר. שלומי אמונים. האמונה היא זאתי שמשלמת אותה, מגדלת אותה, מחזק, בונה את כל החינוך שלהם. בני אל חי. על מה נאמר בני אל חי? בין כך ובין כך קרואים בנים. חוטאים, לא חוטאים, בין כך ובין כך קרואים בנים. אחד הנביאים שמקודם דיברנו אמר, אלה בנים? זה נקרא בן של השם? תראה איך הוא נראה, תראה איך הוא נשמע. הושע הנביא, הושע הנביא אומר, אלה בניך? אומר לו ריבונו של עולם בצעד מבהיל, תיקח לך איזה אישה, אשת זנונים מכילה מכבודכם, ויוולדו לכם ילדים. אחרי זה אני אגיד לך, תעזוב את הילדים האלה. אתה תעזוב אותם? אתה מסוגל לעזוב את הבנים שלך? חלק ממך זה הבנים האלה, אתה מסוגל לעזוב אותם? זה בני אל חי, שלעולם חיותו אינה מפסיקה ומפעמת בקרבם. זה בני השם, פזורי הגולה. הם נפזרו כמו כל עם ישראל בגולה. בית ישראל, בית הישראל, בית ישראל, בארץ קוש. מהודו ועד קוש כתוב מגילת אסתר. לבטא את הריחוק הגדול עד כמה מלכות אחשוורוש הייתה גדולה מהודו ועד קוש. אמנם יש בגמרא שזה שני ערים סמוכות וזה רוצה לומר כל ההיקף של העולם היה ביד אחשוורוש, אבל ביטוי לריחוק, קוש, הודו, ארצות רחוקות. ארץ קוש, הנקראים גם, יש פה טעות, אחינו הפלשים, יברכם השם מציון. מאיפה יצאת הברכה? מריבונו של עולם. מציון, מציון מכלל יופי, מציון תצא תורה. התורה בהי הידיעה היא נמצאת בארץ ישראל, ומתוך זה יש כוח גם לכל פזורי הגולה לחיות, להחזיק מעמד. אנחנו הרבנים, אני אקצר פה כי זה איגרת ארוכה, אחים חביבים, עוד פעם, אמרת, אחינו היקרים, עוד פעם, אחים חביבים, אנחנו הרבנים, זה בשם הוועד שהם הקימו, רועי עדת השם בארצנו הקדושה ובעיר הקודש ירושלים. תראו כמה פעמים זה חוזר. העיר אשר בחר בה השם ושמו הגדול נקרא עליה. ירושלים, ירושלם, שם השם נקרא עליה. הננו פונים עליכם, אחינו, פזורי ישראל אשר בארץ קוש, לבאר לכם. כי בשעה זו, אשר איזה צמח ישועה מתחיל לצמוח לעם ישראל. אומר הרב, אני מזהה. אנחנו עדים במו עינינו, כמו שעוד רגע זה יהיה כתוב פה, להתקיימו דברי הנביאים בחיינו. אנחנו יכולים לשבת בצד, לא להיות חלק ממהלך הזה, לא להיות חלק מהצמחת העץ המופלא שהולך וצומח כאן, אין בידינו לעשות את זה. אבל זה עוד לא שלם, זה רק איזה צמח ישועה מתחיל לצמוח. זה ראשית העליות, אנחנו מדברים לפני 120 שנה, תרפג, כן, 120 שנה, פחות או יותר, שם אנחנו נמצאים. ומה, אומר הרב, עלינו להתאמץ. הזיהוי הזה, כשאנחנו זוכרים מהדיבר הראשון בתורה על פי הסמאה, כשעלינו לצפות לישוע, ודעתנו מכוונת מהי סדר, מהו הסדר המדויק שבה ישועה צומחת לעם ישראל. אז אנחנו עוקבים, אז אנחנו רוצים לראות במה אנחנו יכולים להיות שותפים. איך הצמח הזה יתרומם ויעלה. אז אנחנו רואים את הצמח ישועה מתחיל לצמוח, ועלינו להתאמץ. זה דורש מאמץ. השיבה לארץ ישראל, ההשתקעות בתוכה, החזרה לתורתנו הקדושה, החיזוק שלה, זה דורש מאמץ, זה דורש יגיעה, זה דורש השתדלות. בדיוק כמו הסיפור מקודם, זה לא בא היום בדרך נס. לא שיד השם קצרה, ובוודאי שעוד יהיו ניסים בגאולה הזאת, אבל לפחות אנחנו יודעים במו עינינו איך ראשית הצעדים היא בהתנהלות איטית, עת עת עקב בצד אגודל, סליחה. ולכן, אומר הרב, אנחנו זקוקים להתאמצות. אומץ לחזק בכל עוז ואומץ את אמונתנו הקדושה בהשם אלוקים אמת, ותורתנו הקדושה על כל חלקיה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, וקיום מצוותיה, אשר ציווה אותנו בהר סיני, שזה קשור מאוד מאוד ליום המיוחד הזה, יום הסיגד, שבהרבה מובנים הוא גם איסוף של כל הדת ישראל, כמו שהיה בהר סיני. בהר סיני ניתן לנו על ידי הרועה הנאמן משה רבנו איש האלוקים, אדון הנביאים עליו השלום. מה ניתן בהר סיני? תורה שבכתב, אורית, וגם תורה שבעל פה. לא רק תורה שבכתב מחדש לנו הרב. זה דבר פשוט, זה כתוב בגמרא כמובן, כתוב במדרשים. ועכשיו בעצם מגיעה השורה שלשמה אנחנו פה, ואנחנו רואים שכל הדברים כתובים בתורתנו הקדושה, ולא רק שם, ובדברי נביאנו הקדושים, הם מתקיימים בפועל. אנחנו חלק מההיסטוריה שמתקיימת על ידינו, במו עינינו אנחנו רואים את זה. כן היה בכל משך זמן הגלות הארוכה, שבכל מקום, מקום שישראל היו, עם כל הקשיים ועם כל האיסורים, יד השם לא פסקה מלחבק אותנו, מלאהוב אותנו, מלחיות אותנו. וכן אתה באחרית הימים, שעוד לא עזבנו השם, ובריתו, זה ברית, ברית זה דבר שלא משתנה, אשר קראת עם אבותינו, אברהם ויצחק ויעקב, אשר קראת עמנו במצרים, ובמדבר ובארצנו הקדושה, הוא או היא, ברית, גם זכר גם נקרא, ברית עולם, העומד לעד ולעולמי עולמים. ולכן, אומר הרב, ואת זה לא נספיק לקרוא כבר היום, אומר לנו הרב, לכן עלינו לחזק את הפעולה, של מי? של כל אדם ששייך אל המהלך של התחייה בארץ ישראל. והזכרנו מקודם, ואני מזכיר את זה עוד פעם עכשיו, העץ צומח מתוך המים שמורעפים עליו, שנוזלים עליו. המים האלה, אתם יודעים כמה אנחנו מצפים ומתפעלים לגשם? אותו גשם זה גם התורה שמשולה לגשם, משולה למטר. אותה תורה היא זאת שמחיה את התחייה. שמעתם על זה? ההתעוררות, התחייה, זקוקה בעצמה לתחייה. כן, קצת נרדמנו, הגענו לארץ ישראל, וקצת נחנו על זרי הדפנה. לעידה לא נתנו לנוח על זרי הדפנה. מהיום הראשון ייסרו אותם באינסוף איסורים. בטעות, בטיפשות, בחטא גדול. אבל כשלאדם לא נותנים לנוח, אז הוא יודע שהוא כל הזמן לא יכול לישון. זה נורא, אדם שלא ישן הוא לא יכול לחיות, נכון. אבל אדם שלא ישן הוא כל הזמן משנס מותניים ושואל, במה עכשיו אני יכול לסייע? במה עכשיו אני יכול לתת את חלקי ולתרום? איך אני יכול לסייע לאותה הורדת גשם עם רומים שתצמיח את העץ הזה, את צמח דוד עבדיך, את המשיח שנקרא צמח? בהרעפת תללי תחייה, בהרעפת תורה, קדושה, תפילה, עירת שמיים, ואמונה גדולה בכל התהליך. אז שנזכה בעזרת השם מכוח היום הקדוש הזה, מנהג ישראל קדושים, מנהגי ישראל קדושים, בוודאי היום הזה יום הסיגד, נזכה ללמוד עליו, להבין את ערכו, מתוכו להתחדש ולהתחזק באהבת ארץ ישראל, באהבת עם ישראל, שזה דבר שאנחנו צריכים בו המון 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 חיזוק, ובוודאי ובוודאי באהבת תורת ישראל ודבר השם, שהוא זה שמקיץ את הקץ, הוא זה שהניע אותנו, לא מבצע משה ולא מבצע שלמה ולא כל יתר המתאמצים. קודם כל ריבונו של עולם, ידו הארוכה, ידו, היא שפעלה את כל זאת. דרך אנשים שבעזרת השם, ריבונו שלם, עורר את ליבם, דרך אותו דוקטור יעקב פייטלוביץ', הרב יוסף הלוי, כל אותם מתאמצים שאתם יודעים את שמם הרבה יותר טוב ממני למעננו, למען העדה שתעלה לארץ, למען כל נדחי ישראל, אבל הכל זה יד השם. לא להיות כפויי טובה, לזכור שהכל מתחיל אצלו, והוא זה שבכוחו, על ידינו ומתוכנו, יגדל אותנו לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן.